יאללה. אתה אומר דבורה בעזרת השם. אנחנו עשינו קצת הפסקה, ואנחנו רוצים לחזור אל העניינים בצורה ממוקדת, אז נעשה קצת חזרה ברשותכם, כדי שנוכל להתקדם. ספר תומר דבורה מבקש לעזור לנו לעשות עבודת המידות ברמה גבוהה. הנחת המוצא שלנו שאחת מהעבודות הגדולות והקדושות ביותר שמוטלות עלינו בחיים האלה זה לתקן את המידות החסרות שאולי יש לנו, כנראה יש לנו, וכל אחד יש לו חלקה אחרת במידות שאותנו צריך לתקן. זאת אחת העבודות הקשות שמוטלות על האדם, כי זה לא שינוי מעשי. זה הכי קל לשנות מעשים. לשנות מידות זה נמצא בתוך התת מודע, זה בפסיכולוגיה שלנו, זה בתחושת הערך העצמי שלנו, זה דפוסי חשיבה שהוטמעו בנו מילדות. אלו דברים הרבה יותר עמוקים. עד כדי כך שאמר מי שאמר שלתקן מידה אחת זה כמו ללמוד את כל השס. זה יותר קשה מלסיים את כל השס. אני לא אהבתי את זה שהוא אמר את זה, כי זה חלילה יכול לייאש אנשים. עכשיו כאילו לתקן מידה, כמו שאני לא אסיים את השס אולי, אז גם אולי אני לא אתקן מידה. חס וחלילה. השם לא נותן לאדם ניסיון שהוא לא יכול לעמוד בו. אלא האמת היא שכשם שלסיים, כלומר זה הפירוש שאני נותן לבורט הזה של אותו גדול בישראל, כמו שכדי לסיים את השס אפשר אם תלמד דף ביום, זה יהפוך להיות משימה אפשרית לחלוטין, או עמוד ביום, אתה יכול לסיים, אין שום בעיה. אותו דבר פה, אם תעשה עבודת מידות עקבית ותתמיד, ותהיה ממוקד ואחד על החסרונות שלך, ותתבונן בהם דבר יום ביום, אתה תצליח. בוודאות אתה תצליח. ואם לא, אתה לא תצליח. כי עבודת מידות צריכה התמדה. אלו דברים עמוקים. עם בתת מודע, עם בפסיכולוגיה שלנו, וכן הלאה. כשאנחנו פוגשים בתורה את הציווי והלכת בדרכיו, שזה מצווה מהתורה, שלוש פעמים, לא חסכה התורה, ציוותה את אותו הציווי שלוש פעמים לכאורה. והחפץ חיים, דיברנו בשיעור הראשון, לא נחזור על הכל, אבל הוא דורש למה שלוש פעמים. התורה אמרה שאדם צריך ללכת במידות של השם. צריך לתקן את המידות שלו, ולהשוות המידות שלו למידות של השם. משמע שזה אחד הדברים המשמעותיים ביותר שמוטלים עלינו, כבני אדם. ואם אדם הולך רק לתרי"ג מצוות, והוא שוכח את העולם של המידות, הוא פספס חלק אדיר, אם לא עיקרי, של התורה. כי לא סתם אמרו, דרך ארץ קדמה לתורה. זה לפני תורה וזה תכליתה של תורה, ליצור אדם מתוקן במידותיו. לכן ספר בראשית נקרא ספר הישר, שאבות הקדושים לא רק שהיו צדיקים ומדהימים, הם היו ישרים בדרך ארץ ובהתנהגות שלהם עם הבריות. לכן הם היו ישרים, ככה מדגישים, ספר בראשית, ספר הישר. זה מאוד מאוד חשוב, כי יש הרבה צדיקים שהם לא ישרים, הם לא עדינים, הם לא רחומים, הם לא ותרנים, לפעמים כשצריך. בשם הצדקות, בשם יראת שמיים כמובן. הם לוחמניים וכעסניים וכל המידות הרעות. והכל בשם מה? בשם יראת שמיים. אנחנו לא רוצים שזה יקרה. וצריך לדעת שכשאדם משנה מידה, הוא משנה את כל הכיוון של הספינה. זה לא שינוי. שינוי במעשים זה שינוי מקומי. בסדר, עד היום, קמתי בשעה מסוימת בבוקר, קמתי שעה יותר מוקדם. נפלא, אבל זה שינוי מקומי. כשאדם משנה מידה, זה שינוי בכל המערכת של האישיות. למשל, למה הדבר דומה? לאדם שפתאום מבריק בו הברק או השם ירחם עליו, נפתח לו המוח ב5%. מה ההשלכה של הדבר הזה? יאיר, מה ההשלכה? אם נפתח המוח ב5%. כל החיים שלך משתנים. כי כל דבר שתעשה, זה עוד 5% חוכמה. הכל משתנה. התפיסה, הניתוח של המציאות, הדילמות, היכולת להכריע, ההבנה, המהירות, הכל, בכל מערכות היחסים, בכל מקום, זה שינוי כולל. אותו דבר מידה. אם שיניתי בקצת את מידת הענווה, נלחמתי קצת בגאווה שלי, נהייתי ענוותן יותר, זה שינה את הכל. זה משנה את מערכת היחסים שלי עם אשתי, עם ילדיי, בעבודתי, עם בוראי. כל שינוי הכי קטן. מידת הכעס, גם אם אני כועס פחות, אז כל דבר שלא מסתדר לי, אני 5% כועס פחות. אני 5% מקבל יותר, מאמין יותר, בוטח יותר. זה שינויים במידות.
שינויים במידות, לפעמים שאתה מקבל, לפי דעתי, תכונות רעות. שינית במידה אחת, תיקנת, ואז קיבלת במידה אחת רעה. או כמה, כאילו בקטנה, או גם אפילו יותר מזה.
מה, יש לך דוגמה?
דוגמה, בוא נגיד עכשיו בן אדם חזר בתשובה. מה, היה חילוני, עשה דברים וזה. עכשיו, בגלל שהוא חוזר בתשובה, אז הוא כאילו מתחיל לבוא, ואתה יודע מה קורה בדרך כלל, אם חוזרים בתשובה שישר הולכים לחרדי או משהו. פתאום נמחמירים בהלכות וזה. עכשיו, מה נהיה באמת גרוע במצב הזה? זה שפתאום מתחיל להעיר לאנשים סביבו, הלו, מה אתה עושה? אתה עושה ככה, אתה עושה ככה, הלכה אומרת ככה, הלכה אומרת ככה. עכשיו, זה כאילו, אתה יודע, חטף את הכאפה שלו, וזה, ואז הוא מתחיל לבוא עם אף למעלה לאנשים.
כן, זה יכול לקרות.
כן, זה לא קשור לזה שהוא
חזר בתשובה,
זה קשור למידה שלו.
זה קשור, זה דווקא אצל חוזרים בתשובה.
זה בגלל שהוא לא תיקן את המידות. כלומר, הוא עשה שינוי מעשי, חיצוני, חשוב, עשה שינוי מעשי, הוא כנראה גם עשה אותו תוך קפיצת מדרגות, שזה בדרך כלל טעות, מוקצן, ולא כמעה כמעה, כפי היכולת האמיתית שלו. בגלל שהמידות שלו לא מתוקנות, אז יש פה כל מיני קצפונות. וכעסים שנצברים בגלל הפער בין מה שהוא אוחז כעת לבין מישהו באמת, והדבר הזה מוליד דברים לא טובים. אותו דבר בעבודת מידות. אדם צריך לעשות עבודה מדודה. מי שהיה עד עכשיו כעסן, לא יכול פתאום להיות שפל רוח. אלא אדם צריך בהדרגה לקנות את המידות הנכונות, ולא לחיות באשליה שביום אחד אדם שהיה גאוותן 20 שנה, יכול ממחר להיות ענוותן 100. לא ככה. כי אם הוא ידמיין את זה, אז הדמיון הזה יכניס לחלל דברים לא טובים. כמו אצל אותו חוזר בתשובה שהלך בקיצוניות, ופתאום התחילו בעיות אחרות. כל דבר צריך שינויים במידה ובמצורה.
יש קשר בין מידות לתורה?
בוודאי שיש קשר. אז הקשר הוא לא רק שדרך ארץ קדמה לתורה. אנחנו ראינו את זה פעם שעברה, אני אזכיר את זה עכשיו. המידות הן שתולות בתוך המצוות.
כן, זה כמובן, אבל...
הן שתולות במצוות. אין ציווי מפורש על מידות, כי זה פשיטה. מה, תהיה כעסן, מה, תהיה גאוותן, פשיטה שלו.
לא, השאלה אם יש...
אבל המידות שתולות במצוות.
אבל למשל, נגיד, יודע, חילונים וזה, כאילו, הם גם עובדים על המידות שלהם, גם גויים עובדים על המידות שלהם.
ברור, כולם מנסים. כולם מנסים, וכולם יש נשמה. כולם יש נשמה, כל מי שיש לו נשמה, באופן טבעי, אם הוא אדם ישר, רק שעם ישראל, בגלל שעם ישראל נברא בצלם אלוקים ויש לו נשמה יתרה, נשמה שנקראת ישראל והתקשרות הרבה יותר עמוקה לתכונות האלוקיות מאשר זו שקיבל הגוי, לכן עבודת המידות ביחס לישראל היא עבודת מידות הרבה יותר גדולה. היעד הוא הרבה יותר נשגב, הוא הרבה יותר רחוק. אני אתן לך דוגמה פשוטה. ריבית. ריבית לגוי היא מותרת. גם יהודי מותר לו לקחת ריבית מגוי. אבל לקחת ריבית מישראל אסור. יש כאן רף מוסרי שבתודעה העולמית הוא לא מובן. מה זאת אומרת? ריבית זה הדבר הכי הגיוני שיש. מה זאת אומרת? יש לי כסף. עבדתי קשה כדי להשיג אותו. אתה רוצה הלוואה? אין שום בעיה. אבל אתה יודע שישתלם לי קצת.
זה מה שמחזיק את הכלכלה.
נכון, כל העולם עובד ככה. מה, אחרת למה שאנשים ייתנו כסף? אז אין בעיה, תיקח. אני יכול לעשות עם זה משהו אחר. אני בוחר לתת את זה לך. אבל בכל זאת, שיחזור אליי משהו. יכולתי להרוויח. אה?
הדחים שהמדינה מנפיקה.
גם המדינה וגם אנשים פרטיים, סתם אני אומר, גויים. זה הרמה המוסרית האוניברסלית. כן, מבחינת מידת החסד וההלוואה. ביחס לעם ישראל נדרש רף מוסרי יותר גבוה מהממוצע העולמי. לא. אתה צריך להרגיל את עצמך לנתינה שאין בה שום רצון לקבל בחזרה. ונתינה ולהרים יהודי וחסד זה אידיאל אלוקי מוחלט, שביחס לנשמה של ישראל זה אפשרי לעמוד ברף הזה. זה לא שייך לגויים. אתה מבין? זה סתם דוגמה. הרף המוסרי בישראל הוא גבוה יותר. לכן יש גם יותר מצוות. יותר מצוות. זה ברור. למרות שבנגויים שייך את עבודת מינה. אבל באותה מדרגה. אז אנחנו למדנו שהאדם נברא בצלם אלוקים, והוא חייב להשוות את המידות שלו למידות האלוקיות. אחרת תהיה סתירה. האדם יכחיש את הצורה שלו. הוא בצלם אלוקים, אבל הוא לא דומה לאלוקים. אז זה שקר. זה שקר. אדם חי בשקר. הוא לא התחיל לממש את עצמו. יכול להיות שהוא דוקטור ופרופסור למיקרו-ביו-אינדו-אינדיקרידיאולוגיה. אבל הוא אפס. אפס. אז הוא כתב עבודה. כל הכבוד. לקח לו 8 שנים הוא כתב העבודה על איזה מיני 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 תחום מכל מה שיש בעולם. הוא פרופסור. אבל איפה אתה כבן אדם? איפה המידות שלך? מה אתה באמת שווה? מה השווי שלך? מה האופי שלך? זה העניין. לכן אמרנו שהספר תומר דבורה, שכחתי לאסוף, יישר כוח. הרמק הולך על 13 מידות של רחמים, 13 מידות של רחמים, והדגשנו שהרמק עושה לנו עבודת מידות לפי י' ג' מידות של מי? של מי? כן, אבל של מי בתנ"ך?
מיכה.
מיכה. כי יש י' ג' מידות של משה בתורה, השם השם כרחום וחנון, רחפיים ורב חסד ואמת וכו'. אבל גם בספר מיכאל יש י"ג מידות.
מי
אחרות
כאילו?
אחרות. מי אל כמוך, נושא אבון, לשארית אפו, לא החזיק לעד אפו. נכון? זה גם י"ג מידות. והבאנו בשם הזוהר הקדוש, י"ג מידות, מידות של מיכאל, עליונות יותר משל משה.
אז למה נותנים יחס יותר
נכון, שאלה טובה. עם השורש העליון של י"ג מידות של משה. במה זכה מיכאל, הרי נבואתו קטנה יותר. אז יפה, תכף נראה מתי אומרים, אבל רק לגבי העניין, היו ג' מידות של הספר מיכה, הם התגלו למיכה בנבואה שהייתה בדרך של שבח לאלוקות, אבל היו ג' מידות של משה נתגלו לו בדרך של תפילה על הנפילות של העם ישראל במדבר, ולכן התגלו לו היו ג' מידות מהצד המעשי שלהם, הנמוך יותר. מגיעים לדעות של מיכה מהצד העליון יותר, הם העליונות. ולכן הרמק בחר לייסד על י"ג מידות של מיכה, לא של משה, למרות שהן מקבילות אחת נגד אחת. בשיעור הראשון הבאתי לכם דף מקורות, וראיתם שם מקבלה, אני לא טועה, הבאתי איזה נראה לי, מידה מול מידה.
כן, זה היה ממש בסביבת שנה.
כן, מידה מול מידה של משה, זה אותו דבר אצל מיכה, אצל הנביא מיכה. וכמו שנתנאל אמר, אנחנו מזכירים את י"ג מידות של מיכה בזמנים מיוחדים. נכון? זה לא השוטף שלנו, נכון? השוטף שלנו זה י"ג מידות של הרחמים של משה. כל יום, יום כיפור.
זה התפילה בעצם.
כן, זה התפילה. אבל מתי אנחנו מזכירים את של מיכה, העליונות? אז מה אמרת? ביום כיפור. מתי ביום כיפור? זה לא באמת מופיע בתוך ה... בתוך הסליחות. אבל זה כן מופיע בשלבים מסוימים בתפילה.
שבח כאילו.
כן, במקומות אחרים. וגם בראש השנה, שאין בכלל, מה שכן מוזכר בראש השנה זה מי אל כמוך. מתי?
אחרי נעילה.
מתי?
אחרי נעילה.
בראש השנה.
בראש השנה. בראש השנה זה... נו, אחרי תשליך.
יפה מאוד. בתשליך.
סידור מעליך.
לא, לא שר לי.
אני אתן לו אחרי זה. אני לא, בלי כסף.
מה שאמרתי לו.
אנחנו ננוע בלי כסף.
לא צריך, נראה לי. נראה לי, הוא לא צריך.
זה מוניב.
תגייס לו איזה מכונת קפה ליד המקום שלו.
בטח,
הרב,
תשב לידי, מה, לא? הרב הכי
מרוויח.
כן, הרב, בשבילו.
טוב, בסדר, אז עד כאן קצת ככה, כל הרקע לעבודה הזאת, לספר הזה, לעבודת המידות שלנו וכל הדברים. אז אנחנו התחלנו, למדנו את המידה הראשונה, שקראו לה מי אל כמוך. בואו רק נקרא אותה כדי שנזכר, כי באמת הייתה הפסקה ארוכה. מי אל כמוך? תביא דף שם ל... מי אל כמוך? יש, יאיר כאן.
מי אל כמוך נושא עוון ועובר על פשע לשארית נחלתו, לא יחזיק לעד אפו כי חפץ חסד הוא. ישוב ירחמנו, יכבוש עוונותינו ותשליך למצולות ים כל חטאותם. ייתן אמת ליעקב, חסד לאברהם, אשר נשבעת לאבותינו מימי קדם.
מה זה, איפה אתה?
טוב, זה
קראת
מי
אל
כמוך.
את ההתחלה, מי אל כמוך, הורה.
חשבתי.
נו, יאיר.
מורה עליות הקדוש ברוך הוא, מלך נעליו, סובל אלבון, מה שלא יחילה הוא רעיון. הרי אין דבר נסתר מהשגחתו, בלי ספק. ועוד אין רגע שלא יהיה האדם ניזון ומתקיים מכוח עליון השופע עליו. והרי תמצא שמעולם לא חטא האדם נגדו, שלא יהיה הוא באותו הרגע ממש, שופע שפע קיומו ותנועת אבריו. ואם היות שהאדם חוטא בכוח הוא, לא מנעו ממנו כלל, אלא סובל הקדוש ברוך הוא אלבון כזה להיות משפיע בו כוח ותנועות עבריו. והוא מוציא אותו כוח באותו רגע בחטא עוון ומכניס הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא סובל. שיר? ולא תאמר שאינו יכול למנוע ממנו הטוב ההוא, חס וחלילה, שערי בכוחו ברגע כממרה להיבש ידיו ורגליו, כאין שעשה לירועם, ועם כל זה שהכוח בידו להחזיר הכוח הנשפע ההוא, והיה לו לומר, כיוון שאתה חוטא נגדי, תחטא בשלך ולא בשלי. לא מפני זה מנע טוב מן האדם ולא סבל אלבון, והשפיע הכוח והטיב לאדם טובו. הרי זה אלבון וסבלנות מה שלא יסופר. ועל זה קוראים מלאכי השרת לקדוש ברוך הוא מלך עלוב. היינו אמרו, מי אל כמוך? אתה האל בעל חסד המטיב, אל בעל כוח לנקום ולאסוף את שלך, ועם כל זה, אתה סובל ונעלב עד ישוב בתשובה. הרי זו מידה שצריך האדם להתנהג בה, רצוני הסבלנות וכן היותו נעליו אפילו למדרגה זו, ואם כל זה לא יהיה סוף, תורתו מן המקובל.
מן המקבל, יפה, זה את המידה הזו כבר למדנו, אני רק חוזר עליה להיזכר. אז אמרנו, מי אל כמוך, איפה עוד יש מנהיג בעולם שלנו, אל כביכול, מנהיג בעולם שלנו, שהוא יודע מה אני עושה כל רגע ורגע, הוא משפיע בי בכל רגע, בכל יום, בטובו מעשה בראשית, נותן כוח בעבריי, מחשבותיי, חמשת תחושיי, להמשיך לתפקד ולתפעל. והנה באותו רגע שאני עושה הפך רצון השם וחוטא עם איזה איבר בעיניים, או בידיים, או ברגליים רצות לרעה. באותו רגע שאני חוטא, הקדוש ברוך הוא משפיע לי שפע של חיים לאותו איבר. הרי זה כאבא שנותן לילד שלו, אני יודע מה, 100 שקל, והילד אומר לאבא, חכה שנייה רגע, הוא נותן את 100 שקל לחבר שלו, תביא לי שנייה רגע מקל בייסבול, טוב, תודה, 100 שקל, בום, מוריד לאבא, כן? נראית, עם אותו כוח שעכשיו הוא השפיע לך, אתה חוטא לאבא ופוגן בעולמו ומצער אותו, וזה כל זה עם אותו כוח שעכשיו הוא מעניק לך. זה משהו מפחיד. והקדוש ברוך הוא לא מפני זה מונע את טובו. השם יכול ברגע אחד, כמו שהוא כתב פה, לייבש לך את העין לעשות אותך עיוור כשאתה רוצה לראות משהו עשוי. למה הוא שייתן לך כוח לעין כשאתה עומד לחטוא ולעשות הפך רצונו? יכול לקחת לך את הכוח, אבל הוא לא לוקח. השם משפיע לך את הכוח באותו זמן שאתה חוטא. כשאמרנו שהקדוש ברוך הוא נקרא מלך נעליו, מלך סובל אלבון. איפה יש עוד מלך סבלן כזה בעולם? כמו שהוא הגדיר בסוף, הוא נעלב למדרגה זו, ולא יאסוף טובתו מן המקבל. בהתאם לזה המידה שאדם רוצה להידמות להשם, כמו שראינו בפעם שעברה, להיות סבלן, להיות נעלב, שגם אם מישהו פגע בך, או צייר אותך, לא מפני זה אתה מנתק מגע, ושורף אותו ושם פס, ומעלים אותו מבחינתך, הוא לא קיים. זאת לא התנהגות יהודית. במילים אחרות, ביהדות אין ברוגז. זה המצאה של גוי. זה לא המצאה של יהודי. יהודי, גם אם הוא נעלב, גם אם הוא נפגע, הוא צריך עדיין להשאיר זיק של אהבה, זיק של תקווה לחבר. כי הוא יהודי, כי הוא חלק מעם ישראל, כי הוא חלק ממני. זה כמו שאם הילד שלי פוגע בי, אני לא מוחק אותו. אני לא עושה ברוגז. אלא אני ממשיך לעשות לו טוב, על פי מה שמגיע לו וראוי לו, משום שאני מאמין בו, שהוא יכול לתקן. אותו דבר בין יהודי ליהודי. זה לא קל. כולנו יודעים מה התגובה האינסטינקטיבית שלנו כשמעצבנים אותנו, אנחנו במקרה הטוב מנתקים מגע. שבועיים, אל תראה את הפרצוף שלי. במקרה הרע אנחנו גם מגיבים ומקללים ומתעצבנים וכו' וכו' וכו'. אז יש כאן מידה מאוד מאוד עליונה, ושאלנו באותם ימים את שאלת גבולות הגזרה. האם האדם נדרש להיות איזה ילד כאפות של החברה? שלא משנה מה יעשו לו, הוא ממשיך להטיב. הוא ממשיך להיות סבלן וסופג אלבון. כלומר, מה המידה? מה הגבול של הנעלבים ואינם עולבים? שומעים חרפתם ואינם משיבים? זה נראה אולי משהו שהוא קיצוני. הדרישה הזו, בפרט שהרמב״ם דיבר על כך שאדם צריך לקנות מידה בינונית. לא להיות כעסה מצד אחד, אבל גם לא להיות שפל רוח כמת שאינו מרגיש. כשעושים עליו צרכים והוא אומר תודה רבה. יש איזושהי דרך האמצע. כן? בכל דבר. לא קמצן, לא פזרן, יהיה נדיב. האם הרמ"ג דורש מאיתנו פה להיות באמת רמוסים תחת ידי הפוגעים בנו? ככה אדם צריך להיות? מה אמרנו? כי זה רב שקשה לעמוד בו. וזה רק המידה הראשונה, עוד לא הגעתי לשנייה. כן? להיות מלך נעלב, להיות אדם נעלב, שסובל עלבון ולא משיב, אפילו ממשיך להטיב. דיברנו בזמנו שכל דבר צריך להסתכל עליו ולראות את התמונה הרחבה, כי הקדוש ברוך הוא מצד אחד נכון, הוא מלך נעלב, הוא מי אל כמוך, אבל מצד שני הוא אל לוקם. מצד שני הוא יודע לעשות דינים, הוא יודע לעורר את האדם בדברים קשים. כל דבר יש לו גם את האיזונים שלו. אצל הקדוש ברוך הוא המידה הזו של החסד, של הוויתור או הנעלם, היא חלק מהנהגה הרחבה. אז ברור שגם האדם, וזה חשוב אני חושב, זה לא סותר. אני יכול מצד אחד לכעוס עליך, לבקר אותך על משהו שעשית, ושוב, אבל לא בגלל שאני רוצה לנקום בך, אלא בגלל שאני רוצה לעזור לך, להיות מתוקן. זה לא סותר את זה שאני נעלב. זה לא סותר את זה שאני, לא רק שאני לא מחזיר לך, אני ממשיך להטיב לך. אני יכול להמשיך להטיב לך, ויחד עם זאת לכעוס עליך. כמו הורים וילדים. אני יכול להמשיך להטיב לילד שלי, למרות שהוא עשה משהו ממש ממש לא טוב, ויחד עם זאת אני אולי אפילו אעניש אותו. אני אוכיח אותו, אבל מתוך אהבה. אז שלא תחשבו שהרמ"ג מכוון פה לאיזה מדרגה של ליצור איזה אדם שפל רוח ללא אישיות. כי זה סותר את ההרגשה הטבעית שלנו, ובצדק. אוקיי, אז זאת הערה חשובה. אני מסכם את זה, אין ברוגז בין יהודים בעצם. זה, תמיד יש קרבה, גם אם היא מורכבת. כי אתה נמצא בתוך המשפחה. ולגבי מה שהעיר יותה מקודם, אז באמת זה מדהים לראות איך המידה הזאת, שהיא לכאורה חלק ממצוות והלכת בדרכיו בלבד ודרך ארץ קדמה לתורה, אבל בורא עולם בחוכמתו הכניס את המידות האלה בתוך מעשים. איפה מוצאים את זה בתורה? לא כציווי על מידה, אלא כציווי פרקטי. איפה פוגשים את זה בתורה? את זה. ממש את זה. זה כללי. אבל כאן מדבר על מי שפגע בך, מישהו שאתה כועס עליו, מי שאלים אותך. יפה מאוד, למשל, הוא פגע בי. לא תיקום ולא תיטום. אז לא רק לא לנקום, פיזית, אבל כאן הוא אומר גם לא יהיה סוף טובתו מן המקבל, ימשיך להעניק טוב. לא תיטום, זה לא תיטום. מה זה לא תיטום? תיתן בחזרה, ואפילו אל תחשוב בלב סליחה, אל תגיד, ותשתדל גם לא להרגיש, שאני לא כמוך. אתה דפקת אותי, אבל אני אתן לך בכל זאת. זה לא תיתור. או כי תראה חמור שונאך רובץ תחת מסעו, לך תעזור לו, אבל הוא השונא שלי, לא נורא. זה יהודי.
לא, אבל פה גם, אני לא מבין את זה. כאילו, אתה רואה חמור של חבר שלך וחמור של שונא שלך, דווקא תעזור, תעזור לזה ששונא אותך. למה, מה הקטע כאילו?
אולי כי שם יש לך עבודה גדולה יותר. אני לא מתעלם מהשני, אבל אולי כי שם יש לך עבודה יותר גדולה. שם זה האתגר היותר גדול שלך, במידות. אתם תראו כשתתחתנו בעזרת השם, שבזוגיות ובחינוך ילדים, זה עבודה מטורפת. כי אתה מקבל סתירות כל הזמן, או מהילדים שלך.
אתה מקבל הנותן, הרב.
כן, אני מתכוון כאילו שאתה נפגע, לא בכוונה, לא מרוע, כי אתם שונים, אתה והילדים שלך, אז אתה לפעמים נפגע, לפעמים נעלה, לפעמים יש חיכוכים בין הגבר לאשתו, בין האיש לילדיו, ואתה כל הזמן נדרש אל המידה הזאת, כי ביום שבו אתה תעשה בורגז, ילדיך יתרחקו ממך ולא תהיה לך זוגיות. עבודת המידות הזאת היא קריטית לחינוך ילדים, היא קריטית לעבודת זוגיות. טוב, עד כאן לגבי המידה הזו, אז זה מה שאנחנו ראינו, אנחנו רק נכנסנו לראש בחזרה. המידה השנייה נושא עוון. עכשיו, המידה השנייה זה כאילו פיתוח של הראשונה, אין כאן הרבה מה להסביר, היא פיתוח של הראשונה. אה? איך? זה אומר, זה להיות מהנעלבים ואינם עולבים, להשתדל להמשיך להיות בעין טובה ולעשות טוב עם כל יהודי, גם אם אני לפעמים נפגע. וזה לא סותר שאני יכול להוכיח את האדם, אני יכול אפילו להראות לו פנים של כעס כדי לעזור להיות מתוקן. כלומר, לא לאפשר מצב של נתק מעם ישראל, נתק רגשי מהאנשים. ובסוף כולנו משפחה אחת, וכמו במשפחה, גם עם ישראל הוא משפחה אחת גדולה. אין ברוגז אם תרצה. יאללה, עמידה השנייה, נושא עוון.
אני מועד, אבל נושא עוון. והרי זה גדול מהכל זה, שהרי לא יעשה אדם עוון שלא יברר משחית, כי דתנן עובר עבירה אחת, קונה לו קטגור. והרי אותו קטגור עומד לפני הקדוש ברוך הוא ואומר, פלוני עשה אני, קטגור אומר על המפליל אותו. ואין בריאה מתקיימת בעולם, אלא בשפרו של הקדוש ברוך הוא. והרי המשחית הזה עומד לפניו, הוא בבה מתקיים. הוא בבה מתקיים, כן, אני מהחד של הבן אדם הזה.
נכון.
הדין נותן שהוא יאמר הקדוש ברוך הוא, איני איתנו משחיתים. ילך אצל מי שעשהו והתפרנס ממנו. והיה משחית יורד מיד ונותן נשמתו וקורתו, נענש עליו כפי עומשו, עד שיתבדל המשחיתו.
ידוע, כן, שהאדם, העונש שלו על חטאים, זה לא איזה משהו שמונחת בלי קשר. העונש זה תוצאה של הפגם שיצרת במציאות. המלאך הרע שיצרת, החיסרון שיצרת, חוזר אליך, ועל ידי שהוא חוזר אליך באותה מידה, מידה כנגד מידה, אז הוא נעלם, הוא מתעדה, הוא נעלם מן העולם, על ידי שהוא מחלה את מחלה כביכול את זעמו, את מי שהוא, שזה אתה בראת אותו, הוא מחלה את זה בך, ואז הוא נעלם. כלומר, זה התיקון. התיקון הוא עמידה כנגד מידה. שהמשחית שבראת חוזר אליך. כן?
ואין הקדוש ברוך הוא
עושה
כן, אלא נושא וסובל לעוון, וכמו שהוא זן העולם כולו, זן מפרנס המשחית הזה, עד שיהיה אחד משלושה דברים. או שישוב החוטא בתשובה ויחלהו ויבטלהו בסיגופיו את המלאך הרשע הזה, או יבטלהו שופט צדק ביסורים במיתה, בן אדם יסבול להם יעצם זה שהוא עשה את זה, או ילך בגיהנום ושם יברח חובו, בן אדם שהוא אחרי שהוא ימות, אז המלאך הזה יחכה לו שם לעשות את החשבון. והיינו שאמר קין, גדול עווני מנשוא.
שאלה. גדול עווני מנשוא?
ופרשו חז"ל, כל העולם כולו אתה סובל, ירצה איזה מפרנס, לא הבנתי מה השאלה פה.
מה, גדול העווני מנשוא, אמנם עשיתי דבר נוראי, אבל אתה לא יכול לעזור לי או לאפשר לי איזשהו תהליך של תיקון, אתה לא יכול לשאת את העוון שלי, כל מוציא יארגני. אלו מה שהיה אמור להיות, שכל מי שיראה אותו עכשיו יתעלל בו וינסה להרוג אותו. אומר, מה, רק את העוון שלי או את העוון שלי אי אפשר לשאת, אי אפשר להמתין, אי אפשר לאפשר לי לחזור בתשובה.
הוא תרשו חזל, כל העולם כולו אתה סובל. ירצה את לנו פרנס, ואחרון יחווה את שאין אתה יכול לסובלו, פירוש לפרנסו עד שהשוב אל תקן. אם כן, הרי זה מידה סבלנות גדולה, שיזון מפרנס בריאה רעה שברא אחותה עד שישוב. אוקיי, אז מה הייתה התשובה שלו לקיים?
אתה לא תקרן, זה לא? נכון, כל עוד קיים שבעתיים יוקם, כאילו ש... עכשיו דווקא לא יהרגו אותך. אבל זה לא נראה כאילו... הקדוש ברוך הוא אומר לו, תשמע, מחלתי לך וזה.
ברור, הוא
צריך לתשובה. זה, עכשיו פרינציפ הזה, אף אחד לא יהרג אותך, אבל...
לא, הוא צריך לעשות תשובה, זה ההזדמנות שקיים רצה. קיים אמר, תאפשר לי לשוב בתשובה. שלא כל מוציא ארגני. כן?
עוד אדם כמה צריך שיהיה סבלן לסבול עול חברו ורעותיו שהריע עד שיעור כזה שעדיין רעתו קיימת, שחטא נגדו והוא יסבול עד שיתקן חברו או עד שיתבטל מאליו וכיוצא.
כן, אז זה באמת כאילו קצת פיתוח של המידה הראשונה, שאתה צריך לשאת על גבך אפילו את החיסרון, את הרע שנולד ממעשה חברך, אתה צריך לשאת אפילו את ההשלכות הרעות של מעשה חברך ולפתוח לו פתח והזדמנות לתקן, להתחרט, לבקש מחילה, וזה באמת מדרגה מאוד מאוד גבוהה של אכפתיות, של אהבה. אין הכוונה להגיש את הלחי השנייה, שבוא, תן לי בבקשה גם סתירה בלחי השנייה. זה לא הכוונה, אלא הכוונה שגם אם מישהו פגע בך, ועוד הרע קיים, כן, המשחית, עוד קיים במציאות ופוגע בי, הרע הזה שחברי הניח לפתחי, אני צריך גם בתקופה הזו להיות מסוגל לפתוח לו פתח להתחרט, לפתוח לו פתח לתשובה. כן, וזה באמת מדרגה מאוד מאוד גבוהה. אני מצופה מאיתנו כנראה שהיא אפשרית, כל אחד על פי מדרגתו מהמקום שבו הוא נמצא. אז זה די פיתוח של המדרגה הראשונה. ביחס לאלוקות זה יותר ברור, כי זה המשחיתים עצמם, שהשם מחזיק אותם ומקיים אותם. ביחס אלינו, זה ההשלכות של הפגיעה בי. ההשלכות של זה שעשה משהו כנגדי. למשל, אם מישהו העליב אותי לפני אנשים אחרים, ועוד הפגיעה ושמי שמתקלקל באותה חברה, עוד הולך ומכה גלים, עוד הולך ונמצא בתוך המציאות, המשחית הזה, עוד נמצא במציאות ופוגע בי. אז גם אם המציאות הזאת עוד מתרחשת, עוד קורית, אני צריך להיות מסוגל לשאת את הפגיעה הזו, ולהיות מסוגל באמת לפתוח לחברי פתח לתשובה. אני יכול להוכיח אותו, אולי אפילו כדאי, אבל להיות מסוגל בלב, עדיין להישאר פתוח, כמו שהשם משאיר את ליבו פתוח לתשובה, גם כשהחטאים שלנו מכים גלים של חסרונות במציאות. אותו דבר אנחנו ביחס לאנשים אחרים. עכשיו, עובר לעניין קשור, אבל באמת כבר פותח מידה אחרת. השלישית, אלעד, קרא.
כן. ועובר על פשע, זו מידה גדולה שהרי אין המחילה על ידי שליח, אלא על ידו ממש על הקדוש ברוך הוא. כי אם יכעס אליך וגומר, מה יש
אליך? שנייה. אז כאן הרמק אומר, עובר על פשע, זה אומר שהקדוש ברוך הוא בעצמו יכול למחול על חטאים ואף אחד אחר לא יכול.
מחילה, הוא עושה את זה בעצמו.
הוא עושה בעצמו את תהליך התשובה והכפרה והסליחה. בורא עולם לא שם שליחים לעניין הזה בעולמו, זו פעולה ישירה שלו. הסיבה היא...
קודם
כאילו
כתוב ששולח את
הכתרו זה לגבי מעשים רעים שהרע אמור להעניש,
אבל זה תיקון.
לא, אבל כאן הוא מדבר על מחילה. המחילה, התשובה שהשם מתאר את הנפש לא על ידי ענישה אלא על ידי מחילה, זה דבר שבורא עולם פועל אותו בעצמו. המחילה, לא הענישה, היא על ידי שליח, אבל המחילה שהשם מוכן למחוק לאדם את חטאיו, כמו למשל ביום הכיפורים. ביום הזה יכפר עליכם, הכפרה והטהרה של יום הכיפורים, זה מעשה ידי השם. יש את מה שאמרו חז"ל במדרש, ילקוט שמעוני, אומרים חז"ל במדרש, שאלו לחוכמה חוטא מה עונשו, מה ענתה החוכמה? חוטא מה עונשו?
פאודי, כן. זה כולם מסתכלים לחמצים
דודי. חותם העונשו. חטאים תרדוף רעה. חטאים תרדוף רעה, מה זאת אומרת? מה זה? חטאת, מה אתה רוצה עכשיו? שנמחק את זה בלתי אפשרי. החוכמה אומרת, ההיגיון אומר, אי אפשר לתקן את המעוות. זה לא רציונלי. קלקלת משהו, תתמודד. זה ירדוף אותך כל הזמן. אין אפשרות אחרת. הרע קיים. קלקלת את שמו הטוב. מה יעזור שהוא יבקש סליחה? הרגת כבר מישהו. מה, הסליחה שלך תחזיר אותו לחיים? אי אפשר לתקן. לא יודע מה, כל חטא, זה כבר קרה. כלומר, המבט הרציונלי על חטאים הוא שחטאים תרדוף רע, זה לעולם לא ייגמר. אי אפשר, אי אפשר לתקן. שאלו לנבואה חותם העונשו, מה אמרה הנבואה, כלומר ההסתכלות הכי עמוקה של ישראל, אז אפילו הנבואה, מה אמרה? הנפש החוטאת היא תמות. תשמע, אני לא יודעת איך אפשר לכפר על חטאים. אם אתה תמות, והשם יברא אותך מחדש, אז אולי אם תהיה בריאה חדשה, אז זה יהיה ללא החטאים, כי איך אפשר לתקן? זה הנבואה. אי אפשר לתקן, הנפש החוטאת היא תמות. שאלו את התורה חותם העונשו, מה התורה אמרה? יביא השם ויתכפר לו. יש לקורבנות כוח מתאר, כוח ממרג. שאלו לקדוש ברוך הוא, מה יעשה אדם שחטא? מה אמר השם? כמובן. יעשה תשובה ויתכפר לו. יעשה תשובה ויתכפר לו. כלומר, החידוש הזה, שהשם אומר, אם הוא יעשה תשובה, אני מוכן בעצמי לברוא את העולם מחדש בשבילו, אני מוכן. ליצור עיקרון רוחני במציאות שקוראים לו עקירת הרצון כעקירת המעשה, אני מוכן, אני בעצמי בראתי את התשובה לפני שבראתי את העולם. שימו לב, זה חשוב. תשובה קדמה לעולם. זה אומר שיש עיקרון שעל פיו העולם מתנהל, שאומר שהתשובה היא יותר חזקה ממה שאתה עושה בפועל. זה אומר שאם חטאת, יש בכוח התשובה שהשם מאפשר לך לברוא את המציאות באותו עניין מחדש, כאילו שהחטא לא נעשה. החטא נמחק מהמציאות.
רצח, מה?
אפילו רצח. השם ייקח את נשמת הנרצח, יגלגל אותה ויופיע אותה למקום הראוי לה, בדיוק כמו שהיה טרם הרציחה. לא יודעים, זה דברים נסתרים. בורא עולם אומר, אם אתה תחזור בתשובה שלמה, אני בורא את העולם מחדש באותו עניין שבו חטאת, עקירת הרצון כעקירת המעשה. המעשה נמחק מן העולם, זה דבר מפחיד, זה דבר שהוא לא רציונלי, הוא לא הגיוני. לכן חז"ל אומרים, רק הקדוש ברוך הוא יכול לפעול אותו. אז זה מה שהוא אומר פה, שהמחילה, היכולת להגיד שלך, שמע, כל החטאים שעשית השנה, ביום הזה יחפר עליכם, מכל עוונותיכם לפני השם תתארו, תינוק שלנו. באמת? כן. זה פעולה שהשם לא פועל על ידי שליח, אלא מעצמו. מכוח התשובה שקדמה לעולם, שהיא חלק מהבסיסים שעליהם העולם עומד. אוקיי, תמשיך.
כי אם חס סליחה וגומר, הוא מה היה סליחה? שהוא רוחץ לארון כדכתיב, כדכתיב ודרקתי עליכם מים טהורים. אם רחץ אדוני ועצם בנות ציון, וכן כתיב, והיינו עובר פשע ושולח במר חיסה ועובד ורוחץ הפשע. והנה ממש כדמות זה צריך להיות האדם שלא יאמר וכי אני מתקן מה שפלוני חטא או השחית. לא יאמר ככה, שהרי האדם חוטא והקדוש ברוך הוא בעצמו, שלא על ידי שליח מתקן או מעוות ורוחץ עוד נצון ארונו, צורת ארונו. ומכאן נתבייש האדם לשוב לחטא שערי המלך בעצמו רוחץ לכלוך בגדי הארץ.
יפה מאוד, שימו לב. ביחס לעבודת האדם, מבחינת המידות של האדם, אז באמת האינסטינקט החומרני, האנוכי, הטבעי שלנו כבני אדם, אנחנו אומרים לעצמנו, מה זאת אומרת? תאכל את מה שבישלת. פישלת, תתקן, שברת, תשלם. מה אני פרייר לבוא ולתקן את הבעיות שאתה יצרת? מה, אני פרייר? למה שאני אתקן את החטאים שאתה יצר? בבין אדם לחברו, מישהו שעשה נזק באיזה תחום, בישיבה, סתם אני אומר. אתה בא ואומר, אולי אני אעזור לתקן את מה שהוא קלקל. אולי אני אבוא ו... אפילו אתה פגעת בי ואני אעזור לך לתקן את עצמך באותה מידה שבה פגעת בי, למה? אפס את החברים שלך, מי שיעזור לך. אני? אחרי שאתה פגעת בי באותה הדבר, אני אעזור לך לתקן את הדבר הזה? זה בעיה שלך. תתמודד, אתה תסבול כל החיים בגלל זה, יאללה, סע. זה ההתנהלות הטבעית, האנוכית, החומרית שלנו. אבל מבחינה רוחנית, מצד הפוטנציאל שיש לנו בנשמה, מי שבאמת אוהב את הטוב, באמת אוהב את המוסר האלוקי, באמת אוהב את הטוב מפני שהוא טוב, הוא לא אומר את זה, הוא לא עושה את החשבונות האלה. הוא פשוט עוזר למציאות להיות מתוקן. הוא עוזר לאדם להיות מתוקן. אין את החשבונות האישיים, שבגלל שפגעת בי וחטאת לי, חפש מישהו אחר שיעזור לך בדבר הזה. לא. אתה מוכן בעצמך לעזור לו לרחוץ את האבון. כמו שהשם איתנו, ממש אותו דבר. רואים את זה חזק, שוב, אצל הורים וילדים, שם המידות מתגלות בצורה מטורפת, מטורפת, דווקא שם. כשהילד חוטא להוריו באיזה דבר, ואז הוא מבקש עזרה, בנזק שנוצר בגלל שהוא לא הקשיב לך. כמה פעמים זה קורה? שאמרת לו, לא, אל תעשה את זה. אל ת... אני אומר לך, אתה טועה. אל תתקרב לשם, אל תעשה את זה, אל תלך איתו, אל תעשה את זה. בסוף הוא בא אליך, כולו בוכה, קרה ככה, 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 למה? כי הוא עשה ההפך. אז מה עכשיו אתה יכול להגיד, הולך, חפש מי יעזור לך? לא, אם הבן שלך אתה לא אומר את זה. עכשיו אתה, בוא, לא נורא, קורה, בוא, אני ארחץ את צועתך, בני. אתה מוכן לרחוץ את צעתו, את נפילותיו, אתה מוכן לרחוץ אותם כאבא. את אותם הדרגה שכבר קיימת בעולם, בין הורים לילדים, מצפים לך להמשיך הלאה, לאשתך, לכל אדם, לכל יהודי, לעם ישראל כולו. וזו מידה שהפוטנציאל שלה קיים בנו, רק צריך להרחיב אותה. כן, האהבה צריכה להיות מלאה בלב לכל, להגדיל את האהבה, להגדיל את המעגלים, את מעגלי המידות הללו, גם לאנשים אחרים. זו גדולה, שאדם שבאמת זוכה לזה השראה. להגדיל את מעגלי האהבה. אז הוא זוכה לקיים, ואהבת לרעך כמוך, אני השם. טוב, זו המידה השלישית. הגענו למידה הרביעית. עכשיו פה צריך זהירות, כי אפשר בשעה אחת ללמוד את כל המידות. אבל הבעיה שלחיות אותם ולעמוד באתגרים שהן מזמנות לנו, זה דבר הרבה הרבה יותר קשה. לכן זה לא חוכמה לרוץ על כל המידות, להגיד סיימנו את הספר. אלו דברים שצריכים התבוננות ועבודה. אני, אם למדתי שלוש מידות, אני מנסה לשאול את עצמי איפה זה פוגש אותי, איפה זה קרה לי, איפה זה קרה לי ונפלתי, איפה זה קרה לי והצלחתי. שזה עבודה שצריכה לעשות בעצם משבוע לשבוע כשלומדים את התומר דבורה. זה לא רק ידע שקולטים וממשיכים הלאה. וזה נכון בכלל לספרי מידות. טוב, אנחנו נעצור פה, נמשיך את המידה הרביעית פעם הבאה, נשתדל כל פעם 2-3 מידות כדי שאפשר יהיה לעכל את זה או לפחות לבדוק את העולם המעשי שלנו.
זה הכל ברור, זה הכל ברור.
הרב פגישה.